אנחנו היום ביום שלישי, פעמיים כיתוב, י"ט ואדר ב', תשע"ו, היום בעזרת השם מסיים את מידת היראה, לא שסיימנו איתה, אבל לפחות נגענו בה קצת, מתוך מגמה, שאיפה, רצון להבין את הצדדים השונים של מידת היראה, ובאמת לזכות בעבודה מתמדת, עקבית, להגיע לרמות השונות של מידת היראה, כמו שאמרנו, יש יראת העונש, היא המידה הנמוכה, השולית, בתחתית דחבית, כמו שהרב מגדיר, לבין יראת הרוממות ויראת האהבה, מה שנקרא, המושג של יראת האהבה, לא ניגע בה כאן, אבל יראת הרוממות זה הנושא שיש בפסקה י"ח, בפסקה י"ט, הרב סוגר את המידה שנקראת יראה. אבל לפני שאני אקדים, לפני שאני אכנס לתוך הפסקאות בדברי הרב, אני רוצה רק להגיד משפט. ביראה, גם ביראה הגדולה, יראת הרוממות, יש צדדים חיוביים, וכרגיל, כמו בשאר המידות, יש צדדים שליליים. וזה נשמע מוזר לומר שביראת הרוממות יש דברים שליליים. ואנחנו נבין את זה על הדרך שדיברנו בפסקאות הקודמות, לדבר ט"ז. אבל יראת הרוממות עניינה לגרום לרתיעה. עניינה של יראת הרוממות זה משהו שהוא כזה גדול שהאדם נבהל ממנו, נבהל מפניו. כלומר, זה הצעד שאנחנו יכולים או לקחת אותו למובן החיובי, או לקחת אותו למובן השלילי. כלומר, במידת הרוממות יש שני דברים מאוד בולטים. מאותה נקודה, כמו שראינו, בכוזרי, שבנקודה מסוימת שם שורש האמונה ושם שורש המרי, כן? כלומר, באותה נקודה תלוי לאן אתה פועל. הרמב״ם במורה נבוכים, חלק א', פרק למד א', הרמב״ם מזכיר לנו סיפור שאנחנו קראנו, למדנו, בספר שמות. כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה בסנה, משה נבהל, ויסתר משה את פניו. כן? נבהל, מה מראה את זה? זכה משה רבנו, בזכות זה, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו, ופני השם יביט. כלומר, יש פה מצד אחד דבר שלילי, אני לא רוצה לראות, זה גדול, אני לא שם. לכאורה, זה מדרגה טובה, עובדה שבגלל זה הוא זכה, הוא תכונת השם יביט. אבל אני רוצה לקרוא לכם את הדברים בלשון הרמב״ם במורה נבוכים, כמו שאמרנו, חלק הראשון, פרק ל"א. אומר הרמב״ם, משה נרתע מלעסוק בהתבוננות שכלית באלוהים, כי חש שעדיין אינו בשל לכך. זה ככה תמצית במילים שלי, בואו נראה את לשון הרמב״ם. שראוי לאדם שלא יתפרץ לעניין הגדול והנכבד הזה לאלתר. כלומר, ראוי לאדם שלא ייכנס לתוך הדבר הגדול הזה שנקרא התבוננות באלוקות מיד, מבלי שירגיל את עצמו בחוכמות ובמדעים, יתקן את מידותיו תיקון אמיתי, וימית את תאוותיו ותשוקותיו הדמיוניות. כלומר, אומר הרמב״ם, זה בסדר. זה בסדר להיכנס ולחקור ולהעמיק ולהתבונן באלוקות, אבל לפני זה צריך הכנה. אדם צריך להיות מכין את גופו, מכין את נפשו, מכין את תאוותיו, מכין את יצריו, כדי לגעת בדבר הגדול הזה. כאשר הוא ישיג הנחות אמיתיות וודאיות וידע אותן, וידע את חוקי ההיקש והבאת הראיות, תודה, וידע את הדרכים להישמר מהטעויות של הדעת, אזי ייגש לחקור בעניין הזה. כלומר, אדם צריך לעמול ולהכין את עצמו לקראת התהליך הזה, לבוא ולהתחיל לחקור אחר האלוהות, לא קופצים וזהו, אני שם. כי זה גורם בכאלה בלבולים, בכאלה טעויות, עד כדי כך שאתה יכול אפילו לקרוא מאמר בספרי הקבלה ולפרש בהפוך לגמרי מה שבטח. לגמרי. ובסופו של דבר גם להשתתות. מי מידע? אומר הרמב״ם, ואל יחליט, זה תכף נבין מה הקשר לדברי הרב, ואל יחליט על פי הדעה הראשונה העולה על ליבו, ואל יפליג במחשבותיו מלכתחילה, ויאמץ אותם להשיג את האלוה. אנחנו מכירים אנשים שהולכים בינינו, כן, ובואה, למדתי ספר כזה וכזה, ואני כבר יש לי השגות ויש לי אורות ואני תופס. רבא בחייך, אתה רציני? אתה באמת רציני? עשית את כל העבודה המקדימה לפני שנכנסת לחקר הזה? אלא תהיה בו ענבה ויעצר ויעמוד ויתרומם לאט לאט. כבר אומר רמב״ם, לא! לא לא לחקור, תחקור! תתבונן, תעמיק! אבל תבוא מוכן. אל תבוא כמו שאתה. תכין את עצמך למבצע הגדול, להתבונן ביראת הרוממות. כלומר, אפילו משה רבנו, גדול הנביא, אבי הנביא, נעצר בתחילת הדרך. הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא בסנה, פעם ראשונה. בום! אומר לו משה רבנו, אני לא מוכן. ויש תרד פנה. הוא מודה, אני לא מוכן לדבר הזה. בזכות זה הוא זכה, הוא תמונת השם יבית. הוא הכין את עצמו, זכה להבין. לעומת זאת אנחנו מוצאים אנשים שלא היו מוכנים, התבוננו, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. מה קרה אחר כך?
שתקו.
מתו. שני בנים שלך. כלומר, העזרה של בני אהרון היא אותו דבר. מה הם הביאו? פטורת, כמו שצריך, הם היו כהנים, ידעו את הכל. אבל זה לא מה שצוויתם. רציתם מעבר לכלים שלכם? זהו, ויהי אחרי מות, שני בני אהרון. כלומר, אדם צריך לחקור, צריך להתבונן, צריך להגיע ליראת הרוממות, אבל הוא צריך להכין את הכלים קודם. תסתכלו עכשיו במה שאומר הרב בפסקה י"ח. טובה היא המידה של יראת הרוממות והשגת העניינים האלוהיים. יש בה דבר חיובי, צד החיובי של יראת הרוממות היא טובה כדי למנוע, להתיירא מלהרוס בגנזי עולם ושלא להישען בהם על בינתו. כלומר, הוא אומר, יש פה מין הדרכה כזו לכל מי שעוסק בעניינים העמוקים של יראת הרוממות. ומצד האמת, חובה לנו להגיע לשם. כי אם לא, אנחנו ביראת העונש, בתחתית של האחרית, רוצים להגיע ליראת הרוממות. ולכן אומר הרב, שאנחנו עוסקים בעניינים העמוקים הללו, של העולם הרוחני, העולמות הרוחניים, הנהגות של הקדוש ברוך הוא, העולמות העליונים, וכו' וכו'. כשאדם מלווה, מתלווה את הלימוד הזה עם יראת הרוממות, יש בה ברכה גדולה מאוד. היא בולמת אותו, היא מרתיעה אותו לצעוד לאט לאט. ויסתר משה את פניו. הוא עושה את הכל בצורה, איך אומרים? בזהירות. והוא בודק האם זה אכן הוא הגיע למדרגה או לא. האם הוא יכול כבר להיכנס לדברים האלה או לא. והוא ילך לפי הדרך שהוא יכול. אז אם הוא רוצה לחקור בהתבוננות עמוקה, אז כרגע הוא לא מתאים להתבוננות עמוקה. אז הוא יקרא, לא יודע, ילמד מאמר במאמר חסידות. תכין לעצמך קודם. כי אם לא, אומר הרב, אבל כשתרחיב את מידתה לענוותנות יתרה, שאדם יאמר, לא, זה אסור, זה מסוכן, זה לא מתאים, זה לא לבני אדם, לא לנו, כן? אומר הרב, כאשר מידה הזו של יראת הרוממות, בגדלות שלה, וואו, קדוש ברוך הוא כזה גדול, מי אני שאני אתבונן בענייניו, וכו' וכו'. ואני הופך את זה לדבר קיצוני. אז כרגיל, אומר הרב, עד לבלי לעיין כלל, האדם מונע את עצמו מלעיין וללמוד ולהתבונן ולהעמיק בסתרי התורה, כלומר קבלה, ולא לחקור בחקרי האמונה, זאת אומרת אפילו כוזרי לא ללמוד. לא ללמוד ספרי אמונה, כי זה חקר, התבוננות, זה פילוסופיה, גם זה לא, ואפילו להתיירא יותר מדי מכל מחקר כללי, כלומר סתם כל מחקר אקדמי.
אבל הרב, הוא לא מבדיל פה.
אומר, לא, אומר, רק שנייה, אומר הרב, יראת הרוממות כשהיא בכיוון הלא נכון, היא מונעת מהאדם לחקור, להתבונן, הוא משתק את עצמו. טוב, עכשיו השאלה.
היא אמורה, כל אבל רוב הרבנים מפרידים בין בעינם שכבר גדול בתורה כאילו, אז שיש לו פה את האמונה הבסיסית ואז הוא רק רוצה להעלות אותה
יותר? לא רוב הרבנים. למדנו, למדנו שרבי נחמן, שאתה אומר אל תחקור, תלך בפשיטות. אבל באמת באמת, יש מי שאומר לא לעסוק בחקר האמונה בגלל הפחד, יש לו יראה. זו יראה משתקת, היראה משתקת, הצד השלילי ביראת הרוממות. כלומר, יראת הרוממות אמורה להיות מה? מנוע שמריד אותך קדימה, אבל בהתאם, נדיד תילוכים, כן, בהתאם לנפח המנוע שלך, כלומר, לפי מה שאתה יכול, או לפי שטח הכביש. המהירות המותרת תתאים אותך לתנאי הדרך. אבל אם אתה מדומם את המנוע בגלל היראה הזו, זה צד השלילה של יראת הרוממות. במקום לבוא למשהו כזה גדול שמניע, הופך אותך להיות משהו גדול שמקפיא. וזה לא מתאים, זה לא שייך. הרמב"ם ראינו במורה נבוכים, הוא אומר, זה בסדר, תלך לאט לאט, אבל תלך. תלך. אי אפשר להימנע מזה. אדם שבא ואומר שהוא נמנע מלעסוק בעניינים אלוקיים, בגלל רוממות השם וגדלותו, האדם הזה לפי דעת הרב, פספס. אין לו יראת הרוממות, הוא פספס אותה. יש לו יראת השיתוק. הרוממות הזו שיתקה אותו. הוא הופך להיות משהו שהוא לא נוגע בשום דבר שקשור לחקר. אז קבלה הוא לא ילמד, פנימיות התורה הוא לא ילמד, חסידות הוא לא ילמד, אפילו אמונה הוא לא ילמד, וגם מחקרים סתם כלליים הוא לא ילמד. כמו שהיום סיפר לי יצחק אוריאל, דבר שאני לא ידעתי, שהיה איזה חוקר מערכות DNA בגוף, בטבע, בגופים בכלל, והם גילו דבר נורא מעניין. הוא עבד במחשב וגילו את הקשרים שם, איך שהולכים הקשרים של הקשרים בין מרכיבי ה-DNA, והם גילו שזה בנו על בסיס של 10, 5, 6, 5. זהו. ואז כשהוא מנסה דרך המחשב להבין מה קורה, אז הוא אומר, רגע, מה קורה פה? 10 זה י', 5 זה ה', 6 זה ו', ו-5 אחוז זה הפעם ה', שם הבעיה. הקשרים של כל ה-DNA שקשרים אחד בחלקי השני, הם מסודרים לסדר של שם הבעיה. פילה פלאות, אל תחקור את זה. תברח מזה. זה יראת הרוממות השלילית. לכן ממשיך הרב ואומר, ולהתיירא יותר מדי מכל מחקר כללי, כלומר לא ללימודים של פנימיות, לא ללימודים של אמונה, לא לחקר כללי. תראו מה סוף השורה אומרת, כמה חושך היא מביאה לעולם. איזה חושך, איזה...
היראה פחד?
מי שנמנע, בגלל כאילו בשם היראת הרוממות. זה חושך. זהו, זה מנתק אותך מהמציאות. לכן, ממשיך הרב ואומר, שצריך גם להבין, שמצד אחד, שאנחנו לומדים את הדברים הללו שקשורים לחוכמת הפנימיות, חוכמת הקבלה, כן, גם הרב ודאי יסכים לכך שלא לומדים קבלה מכל אתר אינטרנט, למשל. או לא לומדים קבלה מאנשים כאלו או אחרים. צריכים ללמוד קבלה מאדם שיודעים עליו, מכירים אותו, והוא מוסמך לכך. באמת אדם שראוי וידוע שהוא בקיא בדברים הללו, לא מצד הלימוד, מצד המעשי. שהוא באמת עושה מה שההלכה דורשת. הוא מקפיד במצוות, הוא מקפיד על קלה כבחמורה, וגם זה טוב, בסדר. ולא רק זה, גם הוא מוכר. יודעים מי היה הרב שלו, מי לימד אותו, אפשר לשאול, אפשר לברר. בסדר. אבל למה לא ללמוד? הפחד. יש שם דברים גדולים. וואו. אני לא עושה כלום. זה חושך. חושך הפני תהום.
אבל אפשר להמסקר את זה בגדר של הנבא.
לא, אין פה הנבא.
למה?
אין, לא, אין פה הנבא. תכף נגיע, נגיע. שאלה מצוינת. נגעת בנקודה מצוינת, תכף נגיע. ולכן אומר הרב, אבל תבינו למה זה בא. זה היום שאנחנו רואים אנשים שמתנגדים לחוכמת הפנימיות. או מתנגדים ללימוד אמונה, כן? או בכלל מתנגדים לכל חקר שהוא מדעי וכו' וכו'. יש להם רקע. זה לא בסתם. אומר הרב, וכמה אומללים עובדים מן היהדות ורועים בשדה אחר ואין משיב, הלב נעשה רפה כשעבה ואין מתאמץ להשיב דברים בדעת והשכל, שגם רחוקים יוכלו להשכילם. כלומר, שבאים אנשים שרוצים להתקרב לשם, שואלים שאלות ביראה, ואתה לא יודע לענות לעומק, זה גורם לאנשים לברוח מן היהדות, לברוח מן התורה והמצוות. זה גורם לנזק. חוסר הרצון הזה מהיראת הרוממות השלילית לעסוק בדברים הללו גורם לאנשים להתרחק מהתורה והמצוות, להתרחק מהקדוש ברוך הוא. כי הם באים למי שאמור לדעת, יושב באוהלה של תורה שנים רבות ולא יודע על זה כלום. סיפרו שפעם על הגאון מווילנה שהוא פילוסופיה למד מן התורה. אחד, לא יודע, של התלמיד הכי מובהק שלו היה רב משקלו, שקלו ופשו כזה, שהוא היה תמידו המובהק. והוא אמר שהגר"א למד, ידע את כל התורה כולה, וגם את החוכמות החיצוניות, ופילוסופיה הוא למד בספר פילוסופיה. מה? זה לא סותר. זאת אומרת, צריך להבין שהלימודים הללו צריכים לבוא מתוך יראה. כן, ללכת לאט לאט, אבל לא נימנע בגלל זה. שימו לב, אומנם הסיבה לאלה שהיום מתנגדים, לא רק מהיום, זה גם היו אחד מהסיבות של, למשל, של הנולדה ביהודה, נגד החסידות בתחילתה. הוא התנגד להם, נחרצות, כי הוא פחד. למה הוא פחד? כי לפני זה, לא הרבה זמן, היה את שבתאי צבי, עד רחוק מזה היה נצרות, שהיה במקרה יהודי שהתחיל עם הסיפור הזה. זאת אומרת, היה לי מין פחד מאותם צדדים שליליים שאנשים לקחו את חקר סדרי תורה, חקר האמונה, בצד הלא נכון שלה. כלומר, הם ניגשו עם כלים לא מתאימים, וגרמו לנזק, אבל פחדו מזה. אז יצאו נגד זה. היום, הרבה מאלה שיוצאים נגד זה, זה לא בגלל זה כבר. זה פשוט כאילו עבר, דבר ברור מאליו. זה חלק מעם ישראל. לכן המשיך הרב אומר, אמנם את זה גרמו הקלקולים הראשונים. כלומר, כמו שהזכרנו, משכי שקר, נצרות, שכדי לתקנם, היו צריכים איסורים כאלה. כלומר, על מנת לתקן את המציאות הזאת, שלא נוגעים, לא חוקרים, לא בודקים, לא מעמיקים באלוקות, אז עברנו איסורים, כן, איסורים קשים מאוד, שהתורות הללו, הדברים הללו הלכו ונתמעטו בישראל. מתוך יראת רוממות שלילית, הבנה לא נכונה של היראה. יש בה הצדקה, אבל היא לא נכונה. כלומר, ההדרכה הייתה צריכה להיות שתלכו, אבל לאט לאט, בצורה מכובדת, עם האנשים המתאימים. בסדר? וזה לא נעשה. שוב פעם, מתוך סייג, פחד, מנזקים שהיו, אבל עוד פעם, זה לא מעיד על הכל. אז היה נזק, בסדר, טיפלו, נגמר, ממשיכים הלאה. למעשה, אומר הרב פה דברים שמובאים אצל הנביא. בסוף ימי בית ראשון, אומר הנביא ירמיה, כי חשוב בהשם, ויאמרו לא הוא. מה פירוש? מה, הכחיש את הקדוש ברוך הוא? אלא באמת, תראו, יש אפשרות להיות עם בית מקדש ולהתעלם מהרעיון שטמון במקדש. למדנו ספר ירמיה יחד. כלומר, אפשר לבוא למקדש להקים קורבנות, אבל רבי ראה שזה ככה. אבל להמשיך לעשות את כל מה שעשו. כלומר, להפוך את המקדש הזה מין חלק מהסכם, עשייה כזו טכנית. בלי להתחבר לרעיון של המקדש ושכנתי בתוכם. כלומר, בלי הרעיון של בית המקדש, הוא אמור להראות לנו משהו אחר, את הרעיון האלוהי בעולם, את האלוקות בעולם. זאת אומרת, כי חשוב השם, אני יכול להיות במקדש ואני מכחיש את מציאותו. מכחיש זה לא רק להגיד שדבר כזה לא קיים. להכחיש דבר זה להפוך אותו לשקר, או יש גבינה כחושה. אני מצמצם אותו, אני מקטין אותו, אני מחליש אותו. אני נקרא כחוש. כן, בריאה, בן אדם הזה הוא כחוש. כלומר, למה זה כי חשוב והשם, ואמרו לו, נו, הייתה צריכת רפואה לבוא, הייתה לבוא משהו שמתקן את הדברים הבאים. לכן אומר הרב, הייתה צריכה רפואה לבוא, לעומת זה, לעומת אותו מצב ראשוני, מעד בית ראשון כביכול, כן, שהתחיל להתרחק מחקר, מחקר חקר של סתרי תורה, חקר של אמונה, בכלל מדעים, באופן כללי. בדורות האחרים, אומר הרב, לעומת זה בהשכלה בדורות רבים, יראה פשוטה ויתרה, אז לא צריכים לצאת תרופה, זה הייתה יראה פשוטה. עצמה, זהו, עצמה, תראה מפנה. אבל סוף סוף, זו תרופה מייסרת, כמו כל תרופה. אז הפכו והשתמשו הרבה מאוד באיזו יראה, יראת העונש, בהפחדות. כי לא, אי אפשר לדבר על יראת הרוממות. אז אתה מדבר על יראה כלשהי, שאדם יעצור את עצמו איפשהו, נכון? הדיבור על יראת העונש. לכן אנחנו רואים באמת הרבה מספרי חז"ל מלאים בתיאורים. שחר בעונש ועונש ועונש ככה וככה, ורבנים עוד הפליגו ומדרשים עוד הרחיבו, וכבר נהיו אפילו בדורנו תלורים עם מספרי זיהוי. כלומר, למה? כי לא נוגעים יראת הרוממות החיובית. לא מכינים את הכלים. ללכת לאט לאט כמו שאומר הרמב״ם, נקרא שוב את הרמב״ם, אלא תהיה בו ענווה ויעצר ויעמוד ויתרומם לאט לאט. הרמב״ם לא אומר, תמנע את עצמך מלגעת. אומר אליך, כלים תכין כלים, תתקדם לאט לאט. לכן בסופו של דבר, אותה יראת העונש הנמוכה, התרופה שהייתה במקום הבלימה המוחלטת של חקר ועיון, התבטאה על ידי חיזוק יראת העונש, היא זו שתביא את המרפא בכנפיה, היא זו שבסופו של דבר תביא את האדם אל יראת הרוממות. למה? כי יראת העונש תוביל אותו להתבוננות על אסור ומותר משום יראת העונש, והכלים הלכו והתרחבו, ולאט לאט תהיה לו צמא, יהיה לו רצון, יהיה לו פתאום שאיפה להציץ באותם מקומות אסורים במרכאות, כן? חקרי הקבלה, חקר האמונה והחקר הכללי. זה מסקרן, זה יסקרן אותו, זה יהיה מעניין אותו. כי הוא ירגיש חסר בלי זה. ואז הוא ייכנס ליראת הרוממות החיובית, לאט לאט בכלים הנכונים. לכן תבוא עכשיו לפסקה י"ט, פסקה אחרונה, במידת היראה, ונראה איך הרב סוגר את המעגל. בלי לפגוע באף אחד. ובלי לייחס לאדם כזה או אחר את המשפטים הבאים, אני רוצה אולי להקדים הקדמה אחת לפני זה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה לא מה שכוון שרצה להגיד, אף על פי שבאמת שהכל נהיה בדברו. יש אנשים שבגלל היראה, יראת הרוממות החיובית, זו השלילית, הם פועלים, הם עושים, אבל הם כל כך עושים שהם הופכים להיות דקדקנים ברמות מדהימות. קוצו של להיות הם מקבילים. עכשיו זה בסדר גמור, זה נפלא, אין בעיה. השאלה אבל איך זה נעשה? אשאל אתכם שאלה. כשאני שולח בן אדם במקום מסוים, אני מבקש ממנו שיביא לי מידה מדויקת של מוצר מסוים שאני רוצה לקנות, כי אני עכשיו בבית, הוא שם, ואני רוצה לראות אם יש לי את המקום להניח אותו. אני אצייר לכם שתי תמונות. תגידו לי מה נראה לכם. איפה אני אקבל את המידות היותר מדויקות? אוקיי? אני מתקשר לחברה המוכרת, שלום, אני רוצה לקנות זה וזה וזה, כן, שלום, כן, רק תעשה לי טובה. אני יכול לקבל את המידות המדויקות של הארון או מה שאני קונה, אני צריך לבדוק את זה שלי בבית, אני מנתי, אבל תשמע, יש לי פה עומס וזה, תשמע, אני לא יכול עכשיו, אתה יכול עכשיו, עכשיו לבדוק לי, הוא טוב, בסדר, חכה רגע. לוקח את המטר, רץ לארון שם שנמצא, מודד, חוזר, אומר לי, זה 2.42, וזהו, או קצת, זהו, כמה. תמונה שנייה, שלום, אני רוצה להזמין ארון זה וזה, בדגם מופיע, מספר קטלוג כזה וכזה, אתה יכול בבקשה לתת לי את המידות המדויקות של הארון? רגע, מה הבעיה, תמתין. אדם הולך, לוקח לי עוד מישהו, תפוס את המטר פה, תחזיק, מודד, לאט לאט, תקל, חוזר. איפה לדעתכם אני אקבל מידות מדויקות?
בשני, ברור.
בשני. למה? כי הוא רגוע. הוא רגוע. אדם שמדקדק במצוות, בעצבנות, אפשר לי לאכזב אותו, הוא מפספס. הוא לא מדויק. אדם שמדקדק במצוות מתוך רוגע, הוא באמת מדקדק על כל פרט ופרט. כלומר, על מנת להיות ביראת הרוממות בדייקנות, אני חייב להיות רגוע, שלב, לא דתי עצבני, דתי אש. תקפיד על קנדיה וחמורה, ברוגע, בנחת. זה מצוין. אם אתה עושה את זה בצורה של רכבת דורסת במהירות, אתה טועה בהרבה דברים, אתה לא שם לב, אתה לא מדגדג, כי אתה לא יכול לדגדג כשאתה עושה את הדברים במהירות, אי אפשר. ככל שהעבודה היא יותר עדינה, ויש בה יותר פרטים, אני חייב לעבוד יותר לאט, יותר לשים לב. אם אני עושה את זה הפוך, לא עשיתי מה שצריך. אז יש בזה מין סוג של סתירה פנימית. מצד אחד יש לי יראת הרוממות גדולה, אני לומד ואני חוקר ובשביל לך סתרי תורה באופן אוטומטי. יש אין ספור פרטים בחייו שמשתנים לדקדקנות. שאלה אתה לחוסה אותם, בלחץ, בעצבים, אז זה נדמה לך שאתה מדקדק. כי אתה לא יכול לדקדק ככה, אי אפשר. אתה לא מביא מידות מדויקות. מידות מדויקות מביא ברוגע, בשלווה. לכן תסתכלו עכשיו מה שאומר הרב. היראה הגדולה שממלאה את הלב דאגה רבה מפני דקדוקים רבים. אני דואג, אני טרוד, כן, אני לא רוצה לפספס, אני רוצה לדקדק במצוות עד הפרט האחרון האחרון, הקטן ביותר. זה בסדר גמור, זה יראה גדולה. אבל פי שהיא מפריעה לפעמים, משמחת התורה והעבודה, אז אתה רואה בן אדם שהוא עובד ומקפיד, אבל בן אדם הזה, כמו שדיברנו אתמול, שלשון, איפה השמחה בלימוד, איפה השמחה בעשייה, אתה רואה בן אדם עצבני כל הזמן, זה, אתה שמח, אתה היית צריך לשמוח שהכל 100%, הוא לא יכול לשמוח, היא מפריעה לו לשמחה אמיתית של צד המעשים שלו, הלימוד שלו, כי הוא חייב, תפריע לי להכל, שיא הלחץ. סיר לחץ בתנועה. זה ככה, זה לא עובד. זה נובע אומנם מהירה גדולה, זה נובע באמת מהירה אמיתית, בצד החיובי שלה, הוא מתקדם, הוא מכין את הכלים, אבל הוא עצבני. הוא דורס. זה מפחיד. אומר לך, לפעמים זה מפריע, ויש בה כמה מכשולים. ואחד המכשולים הגדולים ביותר שקוראים לעצבנות דתית, זה השוואה ביני לבין מישהו אחר. כלומר, אם אני אעשה את זה כך וכך, אז אני שווה כך וכך. ואם לא, אז אני לא שווה. זה דבר נוראי. כלומר, יראת הרוממות הזאת צריכה להיות אתה בפני עצמך, ועניינך מול עניינך בשום דרך להשוות לאף אחד אחר בעולם. זה המכשלת הגדולה אצל אנשים שנכנסים לדקדקנות. במצוות מצד החיובי, כן, אתה באמת להיות. אבל הם עצבניים מזה, הם בלחץ. אם לא יוצא להם, או שמי שנמצא לידם לא עושה כמו שהם רוצים. זה מלחיץ אותם. אז זה גם מכשיל אותם. המשיך הרב אומר, מכל מקום, היות והיראה הגדולה הזו, יראת הרוממות החיובית שמתקדמים לאט לאט, מקפידים ומדקדקים בכל עניין ודבר, אומר הרב, מכיוון שהיא, מכל מקום כיוון, שהיא באה מלב טהור וחרד על דבר השם באמת, סוף סוף שתרומם את האדם, כן, הוא יהיה עצבני, יהיה דתי לחוץ, הוא יהיה דתי אש, איך שאתם רוצים תקראו לזה. ולאט לאט יתאזן, כי זה בא ממקום נכון, והוא יבין שזה לא הדרך, זה תהליך שהוא צריך לעבור. אבל הוא יבין לאט לאט שזה לא הדרך והוא יתאזן. ולכן כל ביטחון ועוז ילבש, הוא יתמלא כוחות, ולא פחד. אם מקודם הרב דיבר על חרדה אמיתית, על דבר השם, הוא יעשה את דבר השם מתוך יסיס עלייך אלוהיך, מתוך שמחה ולא מתוך לחץ, לא מתוך חרדה, אלא מתוך יראה. שיח הרב אומר, בכל הדאגות העמוקות, אלו שהזכרנו, אני שווה רק אם אני עושה א' ב' ג' ד' בדיוק, ואם לא אז, יהפכו לו לססון ולשמחה. ואז הרב פה מצטט פסוקים. ואל זה אביט, אומר הרב, אל עני ולכרוע. אדם שפוף, אדם ענב, שמצד אחד הוא כזה, מצד שני, וחרד על דברים. כלומר, יש לו יראת רוממות גדולה, הוא דואג שכל מה שאני צוויתי, אני עושה בשלמות, אבל תענבה. לא בהלחצה, לא בכעס, לא בעצבים, ולא בלסחוף את כל העולם. שיחה להרב אומר עוד דבר. גשם נדבות תניף אלוהים. נחלתך ונלאה אתה כוננת. כלומר, כן, אתה דיבר הזה נלאה, נחלש, חודשה. אתה כוננת, זה בא ממך. חייתך ישבו בה. תכין בטובתך לעני אלוהים, השם ייתן עומר המבשרות צבא רב. פסוקים שהרב מצטט שמרמזים על שני הדברים, של מצד אחד נמיכות, מצד שני גדלות. מלכי צבאות ידודון ידודון, ונבד בית תחלק שלה. כן, צריך להגיע למדרגה הגבוהה הזו של יראת הרוממות המקדמת, המוליכה לאט לאט בהכנת כלים נכונים. ולא בעצמך, לא בלחץ, בשמחה, בשלווה, לא בהשוואת יחסית ל... כי תמיד אתה שווה, בעיני הקדוש ברוך הוא אתה שווה. בוודאי שאם אתה חרד על דברו, בוודאי אם יש לך יראת הרוממות, בכלל אין ספק. כי גם אם אתה רשע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אתה לא צריך לעשות את ההשוואות הללו. הן מכשילות, הן מזיקות. לכן ממשיך הרב ואומר עוד פסוק מוכר, סס אנוכי על אמרתך, כי המוצא שלל רב. שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למון מכשול. אלוהים, השם חילי, וישם רגלי כאיילות. איילות, לא מכירים, הם רצות מהר. ובמותי ידריכני, למנצח בגיל אותה. נעשה הרב פה, נותן כל מיני פסוקים כאלה שאומר, שאדם שפועל ביראת הרוממות, בדרך הנכונה, בקצב הנכון, בהתאמה האמיתית, בשמחה, בדקדוק במצוות, מתוך ההכרה שיש בו השראה אלוהית שמגיעה אליו רק בגלל שהוא חרד על דבר השם וקשוב לדבר השם, בענווה, בשמחה. אז, שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למון מכשול. סיימנו מידת העירה, בעזרת השם, שבוע הבא אנחנו נעבור לכבוד. מידת כבוד, ושאף אחד לא ירשום לרגע שאנחנו מדברים על הכבוד שלנו, כי אנחנו מדברים על כבוד שמיים. יום טוב.